גם אתה לא צריך לעשות את כל המסורים, אז יאללה כן. כי בדבר חי, כל איבר ואיבר חי לפני. דבר אורגני, דבר חי, אתה לא זקוק לשדרנות קיצוני כדי להיפגש עם כל איבר ואיבר. זה דבר חי. זה מה שהתכוון אותם מבולש. אתה אורגני, נראה את כל התורה כולה. ראית אבל מצד השדרנות שלו. אצל הגאון מבינה, כל התורה כולה הייתה חיה. וכיוון שכל התורה כולה הייתה חיה, אז ממילא כל מילה ומילה בתורה היא חיה לפני עצמה. ממילא שהיו שואלים אותו איזה מילה, אתה רגיל איזה מילה, אולי זאת הסדרנות החיצונית כדי להגיע למילה הזאת, כי כל מילה ומילה הגיעה בזכות עצמה. זה מדרגה לגמרי. לכן אתה עזור גדול. כי לפי זה אנחנו מבינים שזה לא מדרגה של גאונות, שזה יש לה IQ 150 וזה 200. כן, הגרה יותר גאון. הוא זוכר, גם להגיד לפי הסדר, לא לפי הסדר. זה לא בעיה של IQ, זה לא שאלה של גאונות. זה איכות אחרת אגב, זה מדרגת חיים שונה לחלוטין. אצל הגאון מבין, אז זה ענק. ענק ענק. אבל הגאון היה ענק שבענקים. כן? אצל הגאון מבין, כל הסורה כולה הייתה ממש חיה. ואי לה בתוכן. ולכן כל מילה ומילה בתורה הייתה חיה בשבילה. לכן יכול היה לזכור קודם. וגרסה אחת על המזדעזע, זאת עוד גרסה, מה מזדעזע? וזה הוא אמר שהגאון מבינה, שאמר בה של זלמן, היה מלאך. והגאון מבינה היה בן אדם. זה הבדל. זאת אומרת, מה הפירוש? שאת זלמן היה מלאך, היה כל כולה אדם משנתי. אדם מיליון, אדם נשמה גדולה, אנחנו מספרים על זלמן ולא הבין. פעם מישהו שאל את איך הוא זוכר את כל התורה כולה. כן? איך הוא זוכר את השאלה? אז אמר לו, מה הבעיה אומר? כתוב שאדם עומד את התורה כולה בימינו. בא מלאך סופר לו על פי ושוכר. אתה לא יודע, זה לא יודע, אסור רק מזכר. זה לא בעיה זה. כן? ככה הוא אמר. עכשיו אני מבין כבדיחה. עכשיו אני מבין שזה לא בדיחה, זה דבר רציני מאוד. למה דבר רציני? כי באמת, הרב אומר, כתוב, שחרדים הראשונים יהיו מתפללים 9 שעות ביום. כן? פעם שהיו עונה תפילה, שאחרי התפילה, שהמתפללים, קיצור, העניין של התפילה לקחה 9 שעות. כן? תפילה פה בישיבה. כן? תפילה לקחה 9 שעות ביום. אז הגמרא שואלת, תורתה מתי נעשית? תן לנו תורה. אומרת הגמרא, מתוך שחסידים הם, תורתה משתמרת. בזכות זה שהיו חסידים, התורה השתמרה. ובירושלמי כתוב, מתוך שחסידים מהם, תורתה מתברכת. איך התורה מתברכת? אבל למה אתה עושה את זה? מה זה התורה מתברכת? בלי הרב ואורות התורה, ככה משהו. בני הרב, שחסידים העליונים, מתוך שהם היו מתעלים בשורשי הנשמה שלהם, בשורש הנשמה, כל התורה כולה כלולה מלאכים. שכתוב את אברהם למשל, שנעשו לו כליותיו, שני רבנים, ולמדו את התורה. נכון? זה של אברהם. אז אצל החסידים העליונים הם נפגשים עם המעמקים הנשמתיים שלהם. ושם, במעמקים הנשמתיים האלה, כל התורה כולה זה מקלסיון. ולכן, מצד שחסידים הם תורתה מתברכת, התורה מתברכת בהם. ולפי זה אפשר להגיד שכשרב זלמן אמר את מה שהוא אמר, זה לא היה דוחה בעד. אלא הכוונה היא, כשרב זלמן זה לא שמרוב הטהרה שלו, הרוממות שלו והגדלות שלו, אז הוא הגיע לתיקוך כל כך גדול של האישיות שלו, למדרגה נשמתית כל כך גדולה, עד שהוא באמת נפגש עם אותה מהות נשמתית שתמונה בו עוד מן אינו. ובאותה מהות נשמתית אין את כל התורה כולה כולה. אני מבין אפשר להבין את הדבר הזה. כן. מה? אז? טוב. אז הוא עבור על התורה, תראה מה תורה, זה עבור. מבין? צודק, זה עבור עם ה... כשהוא מסבדה כזה, שאי אפשר ללמוד את הצד הכללי, בלי ללמוד את כל הפרטים. זה היסוד הגדול בדרך כלל, כן? אי אפשר להגיע לטהרה הכללית, בלי לעבור את כל הפרטים. תורה מביאה לידי זהירות וזריזות. בלי זה, עכשיו כתוב שאדם, כל יום, כרסו בשעת הפוסקים תמיד. בלי הפרטים, אי אפשר ללמוד את הכלל. יש להכיר את זה. בכל זאת, נחזור לעניין שלנו, לעזרת השם. אז מה זה שהגרא היה בן אדם? עדיין צריכים להבין את הפשט של הדבר. הפירוש הוא הגרא היה בן אדם לפי זה שהגאון רומם את כל כוחות הגוף שלו. תיקן את כל הוויות בחיים שלו. את כולם הוא רומם אל המעלה האלוקית. וזאת מדרגה יותר גדולה מאשר להיות אדם נשמתי. לתקן את כל כוחות החיים, לרומם אותם, זאת מדרגה יותר שלמה. אפשר להגיד ששתי גרסאות לא סותרות זו את זו, אלא זה השלמה אחת השנייה, שכיוון שאצל הגאון באמת כל כוחות חייו יתרוממו למעלה של תורה, לכן באמת התורה העירה בתוכו כמציאות של חיים, כי שום דבר בגוף שלו לא חצץ לפני הופעת התורה. יש דברים מופלאים על הגאון מבין השנה הזאת. סיפרתי לכם כששוציאו את המקדו, נכון? אה? הסיפור שלכם. לא מכיר את הסיפור הזה. הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא אומר להם, יש פעם תוציאו את הדברים, ושאנחנו שם עושים את הכל. שם גם היה הקבר של הגאון מבין. ומשפחתו. והיה עוד שם הגרף פוטוצקי, שמעתם עליו? היה גרף פוטוצקי, היה פולני, מהצולה שם, שהתגייר, סיפור שלם, שרפו אותו, קידוש השם, גם סיפור מיוחד, הוא נקבר שם, הוא דבר לקבר שלו, איזה עץ מיוחד, סיפור פעמי הצורה מיוחדת, סיפור בפני עצמו. הוא נקבר לביא הבדבר, היצר שלו, לא, הוא לא נקבר, שרפו אותו לגמרי, ורק האצבע שלו נשארה, הדבר שלח שליח מיוחד, ולוציא את היצר שלו, ואת האצבע שלו שנשארה, אז ככה. למה דווקא האצבע, אני לא זוכר? סיפור מאוד מיוחד על הגרף פוטוצקי, יש לי אגב לכל, הוא מעניין, שיכולה להציל את עצמו, ולא, הגרף נכנס אליו, שמה שם, אמר שיכול להוציא אותו בצוד, שמה שם מפרש, יכול לבדוק אותו, ולא הסכים, הגרף פוטוצקי, אמר שהוא, אשמח למות על קידוש השם, לא, שלא יעשו לו ניסים כדי להציל אותו. אבל באמת, נשמח על קידוש השם, וסיפור שבדרך הוא הלך, אבל מתחת לחלון של הגרא, כל הבתים אשר היהודים סגרו אותם, עשו תהלוכה כזאת. אז הוא התלבט, הגרא פוטוצקי התלבט בליבו, האם ללכת מהר, כי מצווה על קידוש השם. צריך ללכת מהר, ברכים על זה גם, מצווה על קידוש השם. אז האם ללכת מהר, הוא עמד מצווה על קידוש השם, או שההפך, שכל רגע מרגע שאדם חי, יש לזה ערך, שסור למהר. ללכת מהר או לאט. שעולה מתחת לחלון של הגרא, אבל הגרא לחש לו, תלך מהר, תלך מהר. הבין משהו מתלבט, אמר לו שזה היה קצת קידוש השם שילך מהר. היה קידוש השם גדול, זה באמת הגרא, לקחו את האצבע שלו ואת האצבע שלו שנשארה, וקברו את זה ליד הקבר של הגרא. שם אחרי זה בא עץ, שלם, גם עץ מיוחד כזה בצורה מיוחדת, יש את הצילום שלו. ובכל זאת, אז כשהיו צריכים להפוך שם את בית קברות הזה למגרש משחקים, אז לא יודעים מה לעשות, קיצור, החליטו להוציא את הקבר של הגרא, אחרי הרבה דיונים, יאללה, פשוט, הוציאו את הקבר של הגרא. גם מבינה שהגרא פוטוצקי, גם כן הוציאו, יחד עם הגרא מבינה. שהוציאו את הקבר, ויש אולי שיטות שונות, אבל אלה שהוציאו סיפור, כן? אבל להגיד, השיטה הנועטה ביותר היא שראו עשרות על הראש של הגרא, על המצח שלו, עשרות פה, היו מזדקות, אז מדובר אחרי, זה 100 שנה, 150 שנה אחרי שהוא נפטר, כן? השלם, הגוף של, לא יודע, בדיוק מה זה השלם, השערות על המצח שלו הזדקרו כמו אצל אדם חי. זה מניח תפילין, המפקיד על תפילין. ככה היו יש כאלה שהוציאו אותו, זה היו כנראה נאמנה עליו. סיפור גדול, זה מאוד אותו, כן. זה לא נפלא כל כך הרבה שנים סך הכל הדבר הזה. זה היו איש מפילין שזה. טוב, הגרא היה משהו מיוחד. אין יש הרבה דיוק אפילו יותר מזה אולי, אני לא אומר שזה היו את הפקוטה ביותר. זה היו את הכי פקוטה. אין יש הרבה יותר הרבה. בכל זאת, ונחזור לעניין שלנו, כן, אז זה מה שאנחנו אומרים, שזה לא ספירה, יכול להיות ששני הדברים נכונים. שהגרא באמת שרומם את כל כוחות הגוף שלו, כל כוחות החיים שלו, באמת אצלו התורה העירה בצורה כזאת, עד שבאמת כל הבעיות חייו העירו. ולכן כשלמד תורה, התורה באמת חיה בקרבו, בכל שלמותה. בכל עובד אתה. מתוך כך אבל, נחזור לעניין שלנו. אז זה הגרא, וזה תלמידיו. כן? והגרא אומר לתלמידים שלו, הגאונים, התלמידים, גדולי התורה, מלאי אמונה, מלאי תחושה, הוא מדבר פה אנשים גדולי עולם, הולך לתלמידים שלו, ואומר להם שעיקרי אמונת ישראל בתורה תלויים בו, בקודם. אז אם כשתום שתלויים בו, מה שמה? אני אומר שהפרסם תלוי בתקרה, אז אם לא תהיה תקרה, זה לא עושה, אם התפוח תלוי בעץ, אם לא יהיה עץ, לא תפוח, זה נקרא תלוי בו. לפי דברי הגרא משהו דברים נוראים, שמי שלא לומד כזה, יש לו חיסרון, נקרא, אני אומר, פתוק, הוא אומר, תראה, אמונת ישראל בתורה תלויים בו. מזה אנחנו יכולים לדעת זה, שמי שלא עוסק בכוזרי, בל אין, אתה שומע עליו. שמי שלא עוסק בכוזרי, אז בעצם יש לו חיסרון בעיקרי האמונות. זה הכתוב בעדווה. ולא מדובר כאן על אנשים פקוטים, על אנשים אפיקורסים, אנשים שמסתפקים באמונה. מדובר פה על גדול בישראל היותר ענקים. פעם היותר דברה זה. על עוד יותר הדברים באמת גורמים לנו לצורך לעיין בהם. מצד אחד, אנחנו שומעים דברים כל כך חריפים, שבעצם אומרים לנו שמי שלא עוסק בכוזרי, אז לכאורה יש לו חיסרון בכל מדרגת האמונה שלו. אתם נבין מדוע זה, ואיזה בהקשר, יש לך זמן, נבין מה זה. יש לו חיסרון, הוא מאמין, מאמין בקדוש שלו. אני מדברת המשיח, אני מדברת פה, והנה בא דבר ואומר שיקרו אמונה כולו תורת בין, נפה לא ביקרו אמונה, זה מבין, מבין ממש, הדברים האלה. אז מצד אחד אמרו, תמדים דברי הגרע המופלאים האלה, ומצד שני, כמו שאמרנו, ראינו, במשך הדורות, לא זכינו לראות בדורות האחרונים שעסקו דווקא בלימוד כוזרי, או בדברים מהם אלה, ממילא הקושייה מוצבת בכל העוצמתה. כיצד להבין באמת מה קורה כאן, מה באמת קורה במהלך הדורות, מדוע באמת הדברים מופיעים בצורה הזאת בשם זה. נזכרנו כבר שאת החידוש הזה שצריך ללמוד אמונה, חידוש הרב, ואחרי זה הרב צבי יהודה בצורה רחבה, כפי שכבר הזכרתי את זה. ובאמת נשאלת השאלה הגדולה, מה גרם לרב זצ"ל לחדש את הדברים? כן? מה פתאום, עכשיו, בזמן הזה, אני גם נגלח את העניין הזה, יצא הדבר הזה, כפי שראינו במשך דורות היה צפון, לא התגלה, לא דובר עליו, מה קרה שפתאום עכשיו הדבר הזה יצא על ידי הרב, והרב ציוד על האור בצורה כל כך נחרצת וכל כך גדולה וגבוהה? מה קרה? לשם זה, אנחנו צריכים כאן להתבונן על תניחי הדורות האחרונים, ולהתבונן מה עבר על עם ישראל בדורות האחרונים, ומתוך זה להבין את הגישות השונות של גדולי ישראל לתהפוכות שהתחוללו במהלך 100-200 שנים האחרונות בהיסטוריה העולמית ובהיסטוריה של עם ישראל. למעשה, ב-100-200 שנה האחרונות העולם שלנו עבר זעזוע עצום, העולם כולו, אנושות, ובתוכן עם ישראל. אם בעבר העולם היה עולם דתי, עולם מאמין, עולם שיש לו דתות, וכרגע לא משנה כל מיני סוגי דתות. אם זה היה כך, במשך היסטוריה ארוכה של אלפי שנים, הרי ב-200 שנים האחרונות חלה מהפכה. הופיעה תופעה של כפירה אדירה. כפירה שהתחוללה בעקבות ההשכלה, כפירה שהקיפה את רוב רובה של האנושות, מעט לה. רוב רובה של האנושות נעשתה כופרת בקדוש ברוך הוא, כפי שאנחנו יודעים. וגם עם ישראל, כידוע, גם הוא היה חלק מהמהפכה הזאת, ולמים אפילו יהודים הובילו את המהפכה הזאת. וגם עם ישראל, רובו הגדול, הפך להיות עם של קויפים, כן? רובו הגדול עבר תהליך של כפירה גדולה ועצומה מאוד. ואנחנו יכולים לראות את הדבר הזה, גם בתמונות, אתה רואה בתים בעם ישראל, אתה רואה את הסבא, הולך עם שטיימן, קפטה, הבן שלו כבר הולך עם חליפה קצרה, והנכד כבר הולך, הולך בלי חליפה, כן? זאת אומרת, אתה רואה שלוש דורות, משפחות טובות ועצומות, כן? ואתה רואה את המהפכה שהתחוללה, והכפירה הזאת שהתחוללה בעם ישראל, היא ממש עברה בית, מבית לבית, מעיר לכפר, נכנסה לכל הישיבות, כן? לא היה שום מקום שניתן. תלמידי ישיבות, בחורי ישיבות, רציניים, טובים, הגיעו למצבים נוראים ואיומים, ישיבים של הרפא, של ביאליק, אני לא יודע, אתם למדתם ביאליק, אתם לא למדתם, אתם לא למדתם, מי שלמד ביאליק, כן? ישיבים של ביאליק, ששם הוא מתאר בזמנו מה שהם חשבו, מה שהפך בית המדרש, שם עצמי, בין אתם מכירים, לא משנה. ושם ביאליק מתאר בשירים שלו
איך שלמעשה, הוא מאוד מחבב את בית המדרש, מתחיל שזה מאוד... לא, אבל זה כל נוסטלגיה, זה דבר שכבר עבר מהעולם. נשאר את השלבים האחרונים, השיבולים השליפות האחרונות, שנשארו מבית המדרש. כי לפי איך שזה היה נראה באותה תקופה, בצורה מאוד ברורה, ביאליק עצמה היה תמיד ישיבת בולוז'ין, כן? ובאופן מיוחד, הרצוי אז ביאליק חיבב דווקא. הרצוי אז דיבר, מה?
אולי כופר
לגמרי. אני לא כופר לגמרי. הרב ציור, ביאליק היה לו יחס מיוחד. לגבי סופרים אחרים, הרב ציור דיבר גם בערס מאוד מאוד גדול. גם לגבי אחד העם, בליצ'בסקי ועוד, הרב ציור דיבר גם סיפור חריפות מאוד מאוד. ביאליק היה לו סימפתיה מיוחדת. יש סיפור שלם עם ביאליק, סיפרת לנו עכשיו אותו, נכון? יש סיפור שלם, הרב ציור, סיפור על ביאליק, אנחנו אומרים אותו בקצרה. סיפור אותו בהכנה, סיפור בקצרה. שהרב ציור הפעם היה, בהר הכרמל, יחד עם אבא שלו, כן, הם הלכו שם לנופש בהר הכרמל. ורבנים בדרך כלל פוגשים אחד את השני בכלל, בנופש, איפה רבנים פוגשים אחד את השני? כל הזמן הם עסוקים. בנופש, כמו שהיום נגיד, יש קשת, יש זה, יש מקומות כאלה, סבבה, חופש, רבנים היו פוגשים אחד את השני. בסיפור על הכרמל, שערב, אני חושב שאמר כאן את זה שערב, איש הזה, דניאל מלצר, אמר, עכשיו פגש גם את הרב בכרמל, כן. אחרי זה היה את הרב חיים אויזר, שהיה מגדולי ישראל, בקור הקודם. שאמר, אליסה האמת שאמר רב חיים אויזר, ראה את הרב שמתפלל, אמר לו, שלווה שאנחנו נתפלל מעילה, כמו שהרב קוק מתפלל מנחה ביום רגיל. מה שתפלל מעילה ביום כיפור, כמו שהרב קוק מתפלל תפילת מנחה ביום רגיל. כן, ככה אמר. אמר עוד דבר, ששנינו גדולים, אמר בגיל, יש אונצר הגדולים, שנינו גדולים, עד שאנחנו מגיעים ליביד של הדלת, של הבית של הרב קוק. רבי שלום הלצר ורבי חיים אויזר. כן, בכל זאת, הם היו בכרמל, ולקראת הימים הנוראים, לקראת סוף הקיץ, הרב חזר ליפו. אבל הוא ביקש מהרב ציודה שישאר בכרמל. צריך עוד לנפש, שישאר בכרמל. והרציו לא הבין, אפשר לספר לו את זה, הרציו הבוכה. אמר, להיות בי אבא בראש שנה, ביום כיפורים, נורא ביום, אני אספר לו את זה אחרי, זאת אומרת, 100 שנה. אומר, ביי. קיצור. נקיצור, להיות בי אבא. טוב, הרב אמר לו, הרציו עושה. פתאום אם הגיע לכרמל, הגיע ביאליק מחוצה, צרה מחוצה הצלעה. אמר, הרציו, עכשיו הבנתי למה אבא אמר לי שיהיה. אבא ידע. איך הוא ידע? הוא היה לו אידיוט, כן? אבא ידע, טוב. ואז, אז זה התפיסה שהיה מדבר עם ביאליק, עד אחרי חצות הלילה, היה מדבר איתו הרבה מאוד, עד שהרדפן של ביאליק, אתה קורא לו, אתה כבר הולך לישון, כן? היה מדבר איתו הרבה בענייני אמונה, הרב ציודה. סיפר שהוא הרבה מאוד הסביר את העניין של סגולת ישראל לביאליק. זאת אומרת שפעם ביאליק שאל אותו, שאם יש כזאת סגולה לעם ישראל, אז יצא שלא צריכים את חוקי המצוות, עם התורה. אין סגולה כזו גדולה, לא מספיק הסגולה שיש. ואז הוא אמר שהסביר לו, שההפך, זה שיש סגולה כזו גדולה, זה כדי שיוציא אותה לפועל. שיש סגולת ישראל כדי שירוח כזה קשה, אלה תורה ומצוות, להוציא אותה לפועל. טוב, אחרי זה עבר זמן, נפרדו עם חברים, עשו לדבר איתו הרבה, השפיע עליו הרבה, ואז הרב ציודה הוציא את הספר ואות התשובה. שם הרב, כן? הרב ציודה הלך את הספר, שלח את זה לביאליק. וביאלי, בעקבות זה שלח לו מכתב, סגנון כזה של קבלה קצת, שאני לא רוצה בדיוק את המילים, אבל באופן כללי, שמשפע של אורות התשובה, משפע טל של תשובה גם אליי, כן, על ביאלי. בקיצור, הרצוי על ביאלי, היה לו, היה בסדר, כן? זאת אומרת, הוא ראה פה איזה ניצוצות כנראה של תשובה, או של כבוד לתורה. ביאלי היה גם בעד שלא יתחילו שבת פרסיה, היה בבד נגד חילול שבת. שאר הסופרים, הרצוי לו פחות רחם עלינו. בכל זאת, זה הסיפור לביאליק. נחזור לעניין שלנו בכל זאת. גם לביאליק. ביאליק. כן. בכל זאת צריכים לדעת שהכפירה האיומה והאדירה פשטה בכל בית ישראל. וגדולי ישראל עמדו מול זה ותמבו מה עושים. שצריך להבין שרבים מהכופרים יהיו גויים. רובם יהיו גויים. צריך לדעת שהציונות הייתה תנועה כבר של תשובה. הרבה אנשים לא יודעים את האמת הזאת. הציונות, הציונים,